שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר תרי עשר. בספר מיכה. פרק א'. פסוק א'. דבר השם אשר היה. אל מיכה המורשתי, בימי אותם אחז יחזקיה, מלכי יהודה, אשר חזה על שומרון ירושלים. אם כן, הנביא מיכה, הוא נביא, דבר השם היה אליו. הנביא מיכה הוא מורשתי. מה זאת אומרת מורשתי? זה על שם עירו. אז מה עירו? מרשה. יש עיר בשם מרשה, והיא נמצאת באזור לכיש. רואים שחלק גדול מהנבואות שלו מתייחסות אל החבל הזה, והוא בימי יותם אחז יחזקיהו. מי היה לפני יותם? מי מלך לפני יותם? נראה לי שהציבור היקר לא למד פה כלל את דברי הושע הנביא. נכון? וגם לא דברי ישעיהו הנביא. הושע נמצא בתחילת תרי עשר. מה כתוב בתחילת הושע? שאלה זו כן ניתנת לתשובה גם בלי ידע מוקדם. מה כתוב בתחילת הושע? נו, יש אפשרות פשוט לדעת מה שכתוב, אתה יודע איך יודעים מה שכתוב בספר? על ידי שמעיינים בספר. נכון. אז כתוב בהושע שלפני יותם היה עוזיה. נכון? דבר זה גם נודע מספר מלכים וגם מספר ישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. נכון? אם כן, מי חסר פה ברשימה? עוזיה. בעוד שבהושע ובישעיה מופיע עוזיה, מיכה בימי יותם, אחז, יחזקיהו, אם כן, הוא מתנבא אמנם בימי הושע וישעיהו, אבל מאוחר יותר. נכון? לכן הוא מופיע מאוחר יותר. פשוט. על מי הוא מתנבא? למשל, ישעיהו מתנבא על יהודה וירושלים. ישעיהו איננו מתנבא על ממלכת ישראל. לעומתו, הושע מתנבא בעיקר על ממלכת ישראל וכמעט לא על יהודה. עמוס מתנבא על יהודה ועל שומרון. גם על ממלכת הצפון וגם על ממלכת הדרום, אף על פי שהוא מיהודה. בעיני הנביאים, העובדה שהנביא הוא מיהודה או מישראל איננה מעלה ואיננה מורידה לעניין הסמכות שלו לדבר בשם השם. זה ראינו בעמוס שאמציה, הפקיד של המלך, איזה מלך? ירובעם השני, ירובעם בן יואש, אומר לו, מה אתה הולך מבלבל לנו את המוח בבית אל? לך אל יהודה, שם תנבא. ואז המציא, ואז עמוס אומר לו, מה אתה תגיד לי על מי לנבא? לא תנבא על בית ישראל? אז מה אם אני מיהודה? מותר לנבא גם על ישראל, בסדר? גם פה יש לנו דוגמה, רק שבעוד שאצל הושע עיקר הנבואה, כלומר הוא מתחיל מעוזיהו יותם ואחר כך על ירובעם, כאן אנחנו רואים שהוא קודם כל חוזה על שומרון, כן מיכה? חוזה על שומרון ירושלים. אף על פי שמיכה הוא כנראה צעיר יותר מישעיהו, הוא מתאר חברה מאוד דומה לימי ישעיהו, וגם התוכן של הנבואות לפעמים כמעט מילה במילה, העתקה מדברי ישעיהו. לא מילה ממש במילה, כי כל נביא יש לו ערוץ משלו, ערוץ תקשורת משלו, אבל זה אותו בית מדרש. חז"ל אומרים שהושע היה רבו, גם של ישעיהו וגם של מיכה. עד כאן ברור? טוב. מה פירוש השם מיכה? מיכה שם? אתה מניח שהשימוש באות ה' כדי לומר את שם השם היה מקובל כבר בימי התנ"ך. וזאת לא נכון. זה לא נכון. כן. מיכה זה כמו קיצור של מיכאל או מיכאיהו. כן? אבל מה זה מיכה? מה זה המשמעות מח? מח זה? למחוק? מה אתה אומר? לא שומע. למחות? למה לא? אז זה עם חט וזה עם כף. אז זה כבר לא אותו דבר. היה משון נמוך. מח. כן? זה ביטוי של ענווה. נמוך לפני השם. מיכה. כן? חזל אמרו משון מעוך גם. כן? למיכות. דבר השם אשר היה אל מיכה המורשתי. בימי, אנחנו עדיין בפסוק א', בימי יותם אחז יחזקיה. מי זה יחזקיה? זה חזקיה. לחזקיה יש מספר שמות, קוראים לו חזקיה, חזקיהו, יחזקיה, יחזקיהו. סך הכל ארבע שמות, בסדר? מלכי יהודה, אשר חזה על שומרון ירושלים. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכולים לו. ביום מן הימים יהיה גם סוכר בזה. זה לא נורא. טוב. שמעו עמים כולם, הקשיבי ארץ ומלואה. והיא אדוני אלוהים בכם לעד. אדוני מהיכל קודשו. למי הוא פונה? מה, כל העולם, נכון? לכאורה. אנחנו רואים בהמשך הדברים שהוא פונה רק אל ירושלים ורק אל שבטי ישראל. אז ייתכן שהביטוי עמים הוא מכוון אל השבטים. עמים זה יכול להיות גם שבטים. אז לפעמים עמים זה עמים, לפעמים עמים זה השבטים. אז ייתכן, מה? נכון שהוא מתכוון לארץ ישראל בלבד. ולמה אני אומר את זה? בגלל ההמשך של דבריו. אין לי התנגדות שהנביא ידבר אל כל העולם. אבל זה מאוד מוזר שמה שהוא הולך להגיד פונה אך ורק אל יהודה וירושלים, ובכל זאת הוא אומר עמים כולם. או שהוא רוצה להגיד, אתם התמצית של האנושות, יכול להיות. או שהוא רוצה להראות לעמים את מה שקורה לישראל. זה מאוד לא נעים להראות לעמים מה שקורה לנו. למה הם צריכים להסתכל עלינו? אל תגידו בגת. איפה זה כתוב אל תגידו בגת? נכון, אבל זה גם מובא במיכה. מעניין. אז לכן יש איזה קושי מסוים פה בביטוי הזה, שימו עמים כולם, למי זה מכוון. אבל זה לא כל כך משנה, כי דברי מיכה, גם אם הם נאמרו באותה שעה לעם ישראל בלבד, הרי הם נכתבו בתנ"ך. ולא היה ספק שהדברים שמובאים בתנ"ך יגיעו אל העולם כולו. לכן יש גם צד לומר שימו עמים כולם, ממש כל העולם כולו. כן, העדות תיבחם את השמיים ואת הארץ. אז הנה, אני מביא אחרים לצפות. כן? לא הרי ילד שמקבל עונש בסתר, להביא כשמקבל עונש בפני כל הכיתה. נכון? בושה גדולה. כן? שימו עמים כולם. הקשיבי ארץ ומלואה. והיא אדוני אלוהים בכם ליעד. מה זה הביטוי הזה? אדוני אלוהים. כן? שם אדנות ואחר כך שם הוויה שמבטאים אותו אלוהים. זה מה? חסד ודין. מניין זאת לך אדוני? הביטוי הזה מופיע בפרשת ויתחנן. נכון? ויתחנן אל השם בעת ההיא למור, אדוני אלוהים אתה אכילות להראות את עבדך. שם גם כן, שם אדנות ושם הוויה. נכון? מה זה שם, מה אומר רשי? מה זה אדוני אלוהים, מה אומר רשי? מה אומר רשי? בדיוק. לא. בעצם אתה לא רוצה לענות כדי שאני אענה. אבל אתה יודע. כן? טוב, אז אני אקנה לך. רשי אומר, רחום בדין. עכשיו זה דבר לא פשוט, מה שאומר רשי. כי הרי אם אתה אומר שמדנות בתור שם הוויה, זה רחום. ואלוהים זה בדין. אבל בכתיב זה הפוך. שמדנות זה דין. והוויה אלוהים, הוויה שמבטאים אותו אלוהים, זה דין. או שזה רחמים, תלוי איך מסתכלים. כל פנים, מה אומר רשי שם? הקדוש ברוך הוא, בעצם אומר משה, הקדוש ברוך הוא עושה דין, ויש מאיתו רחמים. י' כבבקה של עצמו זה רחמים. אלוהים זה דין. אבל אם אתה לא כותב שם, שם הוויה י' כבבקה, הוא מבטא את זה אלוהים, אז זה כבר תערובת. נכון? כלומר, מה שבעצם אומר לנו כאן הנביא, שאנחנו נפגשים בתערובת של דין ורחמים. אז לפעמים זה טוב, שבתוך הדין מסתתרים הרחמים, לפעמים בתוך הרחמים יש דין. אז אפשר ככה, אפשר ככה. אבל פה במקרה הזה זה ממש לא נעים. ויהי אדוני אלוהים בכם לעד. אדוני מהיכל קודשו. עכשיו, הביטוי הזה מופיע גם בספר חבקוק. ושם הוא מופיע קצת אחרת. נא להסתכל לרגע אחד בספר חבקוק. מה? לא. ממש לא. רגע. חבקוק. פרק ב' פסוק ב' אתה אומר? פרק ב' פסוק כף. נכון. בחבקוק פרק ב', תודה רבה. פסוק כף. והשם בהיכל קודשו הס מפניו כל הארץ. שימו פה לב לביטוי. כתוב שם השם י' כ' ו' כ' לא א' ד' נ' י' כמו אצלנו. נכון? עכשיו, מה זה היכל? היכל זה משהו שמכיל. משהו שמכיל, נקרא היכל. זה מאותה, אותו שורש. אז מה זה שהשם נמצא בהיכל? הפשט? פשט? אני רוצה גם אני להגיד את דעתי פה. שם הוויה, י' כ' ו' כ', אנחנו לא מבטאים אותו, נכון? לא מבטאים אותו. מה אומרים במקומו? אדוני. אז שם אדנות הוא ההיכל של שם השם. בסדר? כלומר, הוא מסתתר בתוך שם אדנות. אז תסתכלו עכשיו בחבקוק. והשם בהיכל קודשו. היכל בגמטריה כמה? 65. בואו נראה את ההמשך. הס מפניו כל הארץ. הס 65. אדנות, א' דלת נ' יוד, 65. זאת אומרת, שם אדנות הוא ההיכל, הוא ההס, הוא צורת הביטוי הגלויה של שם הוויה. עד כאן זה ברור. טוב. עכשיו בואו נחזור לספר מיכה. והיא, אדוני אלוהים בכם לעד, אדוני מהיכל קודשו. מה חסר פה? שם הוויה. יש פה רק שם אדנות, רק הקליפה החיצונית של מידת הדין. דינה דמלכותא דינה, דינה דלת ניוד נון א', אותם אותיות. בעצם מה שמיכה אומר, כשרק השם אדנות יוצא מהיכל קודשו, זה מידת הדין. אם היה שם הוויה בהיכל קודשו, זה היה רחמים. אבל כאן הולך להיות קשה. זאת אומרת, בכלל, גילוי אלוהי, זה דבר סימפטי או קשה? תלוי. אם אתה ראוי, אז הגילוי הוא בסבבה, הרבה שמחה, הרבה טוב. אם אתה לא ראוי, אז גילוי השם זה מידת הדין. אומר לנו מיכה, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא כועס. עוד מעט הוא יתגלה. וואה, לא כדאי. נכון? גם בעמוס, בפרק חמישי. אתם זוכרים בוודאי מה שכתוב בעמוס פרק חמישי. בפסוק י"ח. מה כתוב בפרק 50 פסוק מה? הוי המתאבים את יום השם. כן, אנשים אומרים, וואי, יבוא יום השם, איזה יופי, יבוא משיח, יהיה טוב. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולא אור. יהיה לכם קשה. לא תמיד זה טוב. בואו נחזור למיכה. כי הנה, פסוק ג' כי הנה השם יוצא ממקומו. כן, מה אתה רוצה? לא, מהיכל קודשו. הוא יוצא מהיכל קודשו. כן, בעיה. בכלל, איפה זה היכל הקודש? אפשר להגיד שזה בית המקדש בירושלים. או שהכוונה היכל של מעלה. היכל הקודש יכול להיות השמיים. כן? והשם בהיכל קודשו, אז מפניו כל הארץ. כמו האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רפי. למשל, וישמע מאכלו קולי ושבעתי באוזניו. או למשל, כשראינו בספר יונה, נכון? אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. שמה, בפשטות מדובר במטאפורה. לא מדובר במקום גיאוגרפי, אלא במקום רוחני. שמה שהאדם, הנשמה שלו עולה, ונפגשת בהיכל הקודש. ודאי, אתה צודק, זה תלוי. הקדוש ברוך הוא רק בשמיים כשבארץ לא רוצים אותו, והוא גם בשמיים וגם בארץ כשרוצים אותו, או כשהוא רוצה. כלומר, יש פה איזה משחק בתיאורים של הנביאים. אלוהים עולה למעלה, יורד למטה. למשל, כתוב בעמוס, השם מציון ישאג. כן? אז איך זה, מה הביטוי? סליחה, אני מסתכל שוב בעמוס, אתם רואים? זה הזקנה. השם, כן, בעמוס א', פסוק ב'. סליחה שאני מביא לכם, אבל התאמנות קצת, ככה זה טוב לפעמים, נכון? התאמנות של ה... ויאמר, השם מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו. אומרים מבקרי המקרא, שעמוס הייתה לו תפיסה אנתרופומורפיסטית של האלוהות. אלוהים נמצא בציון, נמצא בירושלים, נותן לו מקום גיאוגרפי. ירמיהו, לעומת זה, איזה רוחניות. השם ממרום ישאג, ועליון ייתן קולו. אתם רואים שכבר הנביא ירמיהו התקדם יותר מעמוס. מה הוא עכשיו? רוחני, ספיריטואליסט. פשוט לא קראו את המשך הפסוק. השם ממערום ישאג ועליון ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. כמו מה הציור? גירשו אותו מהבית, אז הוא היה הלאה לשמיים. אז גם ירמיהו לא בסדר, גם הוא אנתרופומורפיסט. אלא ברור שהציורים של הנבואה אינם תואמים את הציורים של הפילוסופיה. הם אינם גם צריכים להגדיר את עצמם על פי מושגים כאלה בכלל. אלא מדובר על השראת השכינה. השכינה נמצאת או בארץ, ואז יש נביאים, או השכינה עולה לשמיים, ואז יש סילוק שכינה מן העולם. בסדר? שכינה עולה זה לא דבר טוב. אז זו, הכוונה שהנבואה הולכת ומדרדרת בימי ירמיהו. אתה רואה גם שמדרגת הנבואה של ירמיהו נמוכה יותר ממדרגת הנבואה של ישעיהו. הוא מרגיש את זה, הוא אומר את זה. קודם כל שהביטוי הקבוע בירמיהו זה דבר השם. ואצל ישעיהו חזון. חזון גדול מדבר. למשל, כן? או עוד יותר, בימיו של ירמיהו מתחיל נביא נוסף לדבר, זה יחזקאל. על נהר קבע. לא, יחזקאל לא ראה שום חזון. אלא כתוב יותר גרוע. אצל כל הנביאים אנחנו אומרים דבר השם אשר היה, גם פה, דבר השם אשר היה אל מיכה. אצל יחזקאל, היו היה דבר השם אל יחזקאל בן עוזי הכהן. זהו, אז זה עוד יותר נמוך. היו היה, זה כאילו נגזרת שנגזרת. כן? ואז מה הוא רואה? הוא רואה מרכבה, אופנים, כל מיני שרפים, כל מיני כאלה. זה הרבה, איך לומר, הרבה אפקטים. אה? זה, כן, זה חיצוני יותר. כן. פחות נוכח. אז יש פה שאלה, כן? הרי מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שקללתו מרובה מחברו. שאין קללתו מרובה מחברו. זאת אומרת שהשכינה מסתלקת. מצד שני, אתה אומר, לא זזה השכינה. אז מכאן אתה למד שהמושג שכינה הוא מושג גמיש. אלסטי. גם לא זזה השכינה מכותל מערבי, גם בטלה שכינה. כן, אני, חזל אמרו שבימי בית שני לא שרת השכינה. מצד שני, הנביא, זכריה, אומר, הנה ניבה ושכנתי. בתוכך נאום השם. אז מה אתה אומר שלא שרת השכינה? הנה, הוא בא, שכנתי. אלא, לא שכינה ממש, אלא שכינתונת. פיצית. שכינה. כן, קצת, משהו. בעשרה שעוסקים בתורה, שכינה שורה. אבל אם זה 60 ריבו, וואה, איזה שכינה. ברוך שיש מדרגות בזה. טוב, כי הנה השם יוצא ממקומו. אני קורא כאן במיכה א' ג'. כי הנה השם יוצא ממקומו, וירד, ודרך על במות ארץ. איפה זה במות ארץ? זה ארץ ישראל, נכון? אם תשיב משבת רגליך, וריקבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. בסדר? אז במותי ארץ זה ארץ ישראל.
למה המיתוד במה?
במקום גבוה. כן. במות, במקום גבוה. ואז מה יקרה? ונמסו הערים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כדונג מפני אש, כמים מוגרים במורד. במורד. אתם רואים את הציור. השם מגיע, הכל נמס. יש בעולם שלנו, אנחנו מתהלכים על קרקע מוצקה. זו התחושה החווייתית, המיידית. אנחנו הולכים על האדמה. לכן אצל הילדים הרצפה תופסת מקום כל כך מרכזי. אנחנו על ההר. וחוץ מן ההר יש קולות. כן? דיבור נכנס מהאוזן, יוצא מהאוזן השנייה, תקום מחר לתפילה, זה נכנס מפה, יצא מהצד השני, כן? יש ההר ויש קולות. מה קרה במעמד הר סיני? וכל העם רואים את הקולות ואת ההר, עשן, הפך להיות עשן. מה שהיה אובייקטיבי למטה וסובייקטיבי למעלה, התהפך. פתאום רואים את העולם הלכאורה לא משמעותי, לא ממשי, רואים אותו כממשי, רואים את הקולות. וההר שהיה כל כך יציב, פתאום הופך להיות עשן. במצב כזה, זה מצב של המוות. לכן העם מתיירה. בסדר? גם פה אנחנו רואים, השם מתגלה, כי ימס דונג מפני אש. יובדו רשעים מפני אלוהים. תהילים, פסוק, פרק. סמך ח', נכון? יקום אלוהים, יפוצו אויביו, ינוסו מסניו מפניו, כי נדוף עשן תנדוף, כי ימס דונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים. זאת אומרת, התיאור של ההתגלות שם, זה תיאור של הכל נמס. כן, מה אתה אומר? דונג שעבה. כן? אתה לוקח שעבה, שם באש, נמס. כן. ולמה כל זה קורה? בפשע יעקב כל זאת, ובחטות בית ישראל. זאת אומרת, כל זה יקרה בגלל החטאים. זה קלאסי, נכון? בפשע יעקב כל זאת, ובחטות בית ישראל. מה?
מה היה לתאר משהו ספציפי?
זה בא לתאר את חורבנה של ממלכת הצפון, שהתרחש ממש בימי מיכה. יש כמה, קבוצת נביאים שמתחילים לכתוב, כל החוג של תלמידי הושע הנביא, נמצאים בתקופה של עוצמה פוליטית ותרבותית גדולה של ממלכת יהודה, וסוף שומרון. שומרון גם כן הייתה בסי תפארתה בימי ירובעם בן יואש השני, ופתאום מתחילים המלאכים האשורים לפלוש אל הארץ ותולשים ממנה חלקים. מתחילים להגלות את שבטי גד ראובן וחצי מנשה, את שבט דן, את שבט אפרים את שבט זבולון, עד שבסוף שומרון עצמה נפלה. זה תהליך שמצריך אצל הנביאים להתחיל לנבא נבואות לדורות. כן, הרי אומרים, לא כל נבואה נכתבה. נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. רוב הנבואות הנכתבות זה מהתקופה הזאת. כשמרגישים שמשהו דרמטי מתרחש בהיסטוריה של עם ישראל, שעוד מעט גלות עשרת השבטים, ויהודה צריכה ליטול על עצמה את כל הגורל של עם ישראל. בסדר? בפשע יעקב כל זאת, ובחטות בית ישראל. מי פשע יעקב? הלו שומרון. ומי במות יהודה? הלו ירושלים. טוב, זה קצת תמוע, קצת סתום, מה שאומר כאן. פשע יעקב, כאילו שיעקב פשע. אנחנו מבינים כאן שיעקב הכוונה לישראל. דיינו, במקרה הזה, המובן המצומצם, ממלכת הצפון. לא ממלכת הדרום, נכון? כן, בפשע יעקב, זו חטות בית ישראל. מפשע יעקב, שומרון. הלו שומרון, בסדר? מה קורה בשומרון? בשומרון יש עבודה שבאה להחליף את עבודת בית המקדש בירושלים על ידי שני עגלים, אחד בבית אל והשני בדן, בקצוות של הממלכה. כן, מקדשי גבול, מה שנקרא. ומי במות יהודה? הלו ירושלים. כלומר, לכאורה, מה הוא מדבר עכשיו על יהודה? הוא רוצה להסביר מאיפה זה התחיל. איפה זה התחיל שיש במות בישראל? זה התחיל מהבמות ביהודה. כלומר, גם ביהודה לא כל כך מאמינים במרכזיות של המקדש. ואז ירושלים בעיניהם אינה אלא עוד במה בין הבמות. והיעדר העוצמה של יהודה זה מקרין על המצב הרוחני בממלכת ישראל, ולכן קורה מה שקורה. אז בעצם גם יהודה אחראים באופן עקיף למצב בישראל. כן. אני לא מבין את השאלה. ברור שהקריבו לשם בבמות.
אחרי שלהם, מה שהם לא קריבו בבית המקדש, אבל הכוונה הייתה בשביל...
בוודאי. כן, הרי ברור. הרי מה זה העגלים של ירובעם? זה במות. כן. ושמתי שומרון.
מותר להגיד שזה הייתה מחלוקת לגיטימית,
זה היה לפרוש... זה שאלה גדולה. הרי במשך מאות בשנים, אנחנו רואים ש... בני ישראל, גם בשומרון וגם ביהודה, יקריבו בבמות, לשם. אז מה, זה יצאת מהיהדות? אנחנו פוסלים את זה. לא רק אנחנו, הנביאים פוסלים את זה. אבל השאלה היא, המתנגדים לנביאים, איך הם הסבירו? הם אמרו, זה מותר. איזה יכול להיות שזה מותר? הרי כתוב בתורה, נכון? שלא תוכל לסבוח את הפסח בכל המקום אשר תראה, כי מלא מקום... אשר יבחר השם מכל שבטיך, שם תביאו עולותיכם ושלמכם וכו', נכון? אז מבקרי המקרא, ברוב שטחיותם האיומה, אומרים שזה הוכחה שספר דברים נכתב מאוחר יותר, אחרי ביטול הבמות. כי הרי לא ייתכן שיהיה כתוב במפורש בתורה שאסור להקריב בבמה, והעם, עובדי השם, מקריבים בבמה.
אבל רשום גם שיש תקופות שכן שמו
הבמה. מתי? בימי חזקיהו ואילך, נכון? חזקיהו הוא זה שהסיר את הבמות. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. לא, אז השאלה, אז הטענה של מבקרי המקרא ברוב טיפשותם ושטחיותם, זה שספר דברים נכתב אחרי ביטול הבמות. בימי חזקיהו ואילך. והרי היה אגב שרב שקה, כן, כשהוא השליח של מלך אשור, הוא בא לאיים על העם. הוא אומר, מי יציל אתכם? השם? אשר חזקיהו הסיר את במותיו? כלומר, הוא הפושע, חזקיהו. הוא הרפורמי, הוא ביטל את הבמות. כן? טוב, עכשיו שפתרנו את מבקרי המקרא בביטויי בוז, אבל אני אתייחס בכל זאת, ברצינות. פשוט מאוד, מה כתוב בתורה? שאיפה צריך להקריב? קימל המקום, אשר? זה הכל? ככה זה נגמר? אשר יבחר השם, ככה הפסוק נגמר? מכל שבטיך. אז אמרו ככה, מכל שבטיך, כשהממלכה מאוחדת. אבל אם הממלכה היא לא מאוחדת, כי לא באים מכל שבטיך, כבר אין איסור במות. ככה הם הסבירו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. מה קרה בימי חזקיה שפתאום היה אפשר לבטל את הבמות? לא, מה? ממלכת ישראל בטלה. אז חזקיה אומר, ממלכת ישראל בטלה, אז אין לכם כבר הצדקה לבמות. מכל שבטיך, זה אני.
אז
היו נביאים
בממלכת ישראל. אבל אותם נביאים.
כן.
אז מה הם עשו? הם יכלו להגיע לירושלים, לא יכלו להגיע, היו אנוסים, כאילו, מה?
הנביאים? הם הגיעו לאן שהם רצו. היו פרדסיות, אבל אפשר לעבור דרך החוף, אפשר לעבור דרך המדבר, זה לא בלתי אפשרי להגיע.
הנביא לכאורה הוא במדרגה רוחנית גבוהה.
נו.
בשלוש רגלים עולה לירושלים, או מישהו מפריע לו?
אני חושב שמי שרצה להגיע, הגיע. אבל זה דבר מאוד מפתיע. למשל, טוב, יש דבר שאסור להגיד בבית המדרש. אבל אליהו הנביא, הוא מקריב בהר הכרמל, נכון?
זה עת לעשות להשם.
מי אמר לך? חכמי יהודה אומרים לך את זה. לך תדע איך הבינו את זה בישראל. בסדר?
כל התנ"ך הוא בעצם בנוי על חכמי יהודה.
לא, לא, לא. תקרא את הושע בן, את הושע בן בארי, הנביא. למדנו אותו פה. ואתה רואה שהוא נביא מישראל, לחלוטין. כן. וגם אחיה השילוני. גם כן. ואליהו הנביא. איפה אליהו הנביא מנבא? בממלכת ישראל. אלישע, איפה הוא מנבא? בעיקר בישראל, כמעט ולא ביהודה. בבקשה. בימי יהושע עשו במות מעבר לירדן? מה הם עשו? להקריב? הם בנו מזבח, אבל הם לא הקריבו בו. זה מה שכתוב שם. בדיוק בגלל העניין הזה. כן. טוב. טוב, לא אומר שזה כזה פשוט כל הנושא הזה, אבל צריך לדעת ללמוד את זה ברצינות, כן? כלומר, היום אנחנו מכירים דרשות כפי שהם הגיעו אלינו, אבל איך דרשו בימי התנ"ך את הפסוקים? כן? אולי אחרת מאיתנו. טוב, ושמתי שומרון, רק שלא תגידו שאני פושע, זה לא אני אומר, זה הרב קוק אומר. טוב, ושמתי שומרון לעי השדה. למטעי חרם, והיגרתי לגי אבניה, ויסודיה אגלה. מה? מה זה עי? מה זה עי?
עי זה היחיד של עיה.
נו, אז עיה זה הרבים של עי, בסדר, הוא שואל מה זה עי? מה? חורבה. עיים זה חורבות, בסדר? אז ושמתי שומרון לעי השדה. מה זה חורבה שבשדה? מה עושים? אדם יש לו חורבה בשדה, מה הוא עושה? הוא מפנה כדי מסכל את האבנים, כדי שמקום לכרם. אז זה מה שהוא אומר כאן. ושמתי שומרון לעי השדה, למטה הכרם. אדם מגיע, פתאום הוא רואה את החורבות של שומרון. מה עושות פה החורבות האלה? הם רק מפריעות לי לבנות, לנטוע כרם. והיגרתי לגיא אבניה, אז הוא זורק את האבנים בגיא. כלומר, החורבן יהיה כל כך מושלם, שמה שישאר משומרון, יזרקו את זה לגיא. בסדר? כדי שיהיה אפשר לעשות כרם, למטעי כרם. ויסודיה הגלה. עד כאן ברור? כן. זה חורבה של חורבה. זה כמו שאתה אומר שירית פלטה. יש ביטויים כאלה, כן? אתה אומר, באבו אבו. כן? אז זה אי חורבות. כן. מה? היסוד. היסודות של העיר. כן? שבדרך כלל תמונים באדמה. הם יגלו מרוב חורבן. יסודי הגלה. זאת אומרת, זה חורבן טוטלי, לא נשאר כלום. וכל פסיליה יוקד. וכל התנניה יישרפו באש, וכל עצביה אשים שממה, כי מאתנן זונה כי בצה, ועד אתנן זונה ישובו. טוב, זה דרכם של הנביאים, תמיד יש להם כאלה קטעים, קטעים בוטים, נכון? אצל הנביאים זה חזק. למה? כי הנביא חי את כל הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא כקשר של זוגיות. אז ברגע שיש בגידה, זה כמו בגידה בזוגיות. לכן הביטויים הם ביטויים בעלי אופי מיני, הרבה פעמים. כן? כמו של אכזבה נוראה. כן? כל פסיליה יוקטו וכל אתנניה יישרפו. מה זה אתנן? זה התשלום שנותנים לזונה. כן? אז האתננים האלה, זה הכוונה, מה שהם הקריבו לעבודה זרה, מה שהם הקדישו לעבודה זרה. זה נקרא אתנן. וכל עצביה אשים שממה. מה זה עצבים? זה כינוי לעבודה זרה. מה? מה אמרת? תכשיטים? עצבים זה תכשיטים? לא. עצבים זה מישון עצבות. כן? שלמה מכנים הנביאים את הפסילים בשם עצבים? כי הם מעציבים את עובדיהם. הם פונים אליהם, לא מקבלים תשובה. אבל איפה לקחת שזה תכשיט? אולי אני... זה... עשים שממה... כי מאתנן זונה כי בעצה. אתנן זונה ישובו. מה זה אתנן זונה ישובו? ישובו להימסר בידי הגויים, שהם עובדי עבודה זרה, שזה האתנן וכו'.
מה זה כי מאתנן זונה
כי בעצה? כי בעצה. כל מה שהיא עשתה, כל ההון הזה, כן, היא עשתה מאתנן זונה. זאת אומרת, מסביב לעבודה זרה. ולכן, אתנן זונה ישובו, שיימסרו בידי עובדי האלילים, שאצלם זה, זה כאילו המקום הרגיל של עבודה זרה. על זאת, אחרי הביטויים הקשים האלה, הנביא הרי הוא אוהב ישראל, לא? על זאת הספדה ואלילה. אליך שולל וערום, עשה מספד קטנים ואבל כבנות יענה. מה ש... שולל זה כמו משוגע, להשתולל. זאת אומרת, שולל, אדם סערורי, הוא משולל. כן? זה, הוא במצב לא טוב, הוא בדאון. כן? אספדה ואלילה, אלך שולל וערום. ערום כוונה שהוא מפשיט את בגדיו, לא כולו כוונה, כוונה שהוא קורע את בגדיו. כן? עשה... יכול להיות ששולל גם מלשון, אני חושב שזה הכוונה, גם מלשון קריאה. כן? יש גם מושג כזה, של בגדים קרועים. כי עשה מספד קטנים. מה, התנים עושים מספד? הצרכה של התנים נשמעת כצרכה של אבל. כן? הם צוחקים, והם מייללים. כן? זה, נכון? ואבל כבנות יענה. כי אנושה מכותיה. מכותיה של מי? שומרון. במה זה אנוש? שגלות עשרת השבטים היא מוחלטת. אנושה מכותיה. כי בא עד יהודה, נגע עד שער עמי, עד ירושלים. כלומר, המכה כל כך חזקה, שזה מתחיל להרער גם את ארץ יהודה. בגת אל תגידו. איפה הביטוי הזה? מהקינה, מהקינה של דוד על שאול ויונתן. אל תגידו בגת, אל תספרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. אז הביטוי הזה הוא היה מצוי אצל הנביאים, כן? ברור שדברי דוד הדהדו במשך הדורות, ולכן אנחנו אומרים בתנך, הרבה הם ביטויים שחוזרים אחד על השני. אז מיכה אומר, בגת אל תגידו, בכו אל תבכו, כלומר אל תפגינו בכי. בבית לעפרה, עפר התפלשי. טוב, יש פה משחקי מילים. בית לעפרה, עפרה זה כמו עופרה. יש עיר בנחלת מנשה בשם עופרת אבי העזרי, איפה שהיה גדעון, נכון? וכאילו, מה נשאר מעופרה? עפר. זה משחק מילים. מצוי אצל הנביאים, התפלשי. מה זה התפלשי? להתפלש באפר, להתגולל. מה הכתיב? מה הכתיב? התפלשתי. הוא רומז למה? למה שהוא אמר, לפלישתים. אל תספרו לפלישתים. עכשיו, אנחנו רואים כנראה, מתוך כל ההקשר של הפרק בהמשך, שייתכן שבגלל המצב המדיני הקשה, אז הפלישתים באותם הימים שהיו על ספר יהודה מצד מערב, הצליחו לנגוס בארץ יהודה. ולכן, אל תגידו בגת, זה קרוב לפלישתים. כן, גת כבר הייתה שייכת לממלכת ישראל באותם הימים, לממלכת יהודה באותם הימים. ייתכן שהאשורים המשיכו בדרכם קצת לאזור שפלת יהודה. לכן יש פה רמזים לפלשת בכתיב. עברי לכם, יושבת שפיר עריה בושת, לא יצאה יושבת צענן, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת השם לשער ירושלים. מה?
מה זה שפיר?
מה זה שפיר? נסביר. יש מקומות. נכון. כן, כלומר, כל האזור, מדובר פה על מקומות, באזור שפלת יהודה, בדרך לארץ פלישתים. אז יש לנו כאן באמת כנראה רמז למפלה. צבאית, שאנחנו לא יודעים בדיוק על הפרטים שלה, אבל שהתרחשה במערב שפלת יהודה, כי זה היה המקום שבו הצבאות הגדולים היו עוברים, ממצרים לאשור, מאשור למצרים. זה היה האזור. לכן ייתכן מאוד שיושבי המקומות האלה יצאו לגלות, או שהיו צריכים לברוח. זה מה שאומר להם הנביא, עברי לכם, כלומר תברחו, יושבת שפיר, עריה בושת, מה זה עריה בושת? נתגלתה הבושת, עריה משון לגלות, ערווה, דבר שמתגלה. לא יצאה יושבת צענן, כלומר זה לא יצאה, לא יצאה בטוב. מספד בית האצל, כנראה גם מקום באזור הזה, ייקח מכם עמדתו. כלומר עמדתו, כלומר כל העמידה שלכם, הטוב שלכם, יילקח. כי חלה לטוב, היא מצפה לטוב, היא מקווה לטוב, יושבת מרות.
גם מקום.
כן. כי ירד רע מאת השם לשער ירושלים. הנה, פה יש שאלה. הנביא כותב שיצא רע מאת השם. ואמרו לנו חז"ל שאין רע יורד מהשמיים. איך מסתדר? שאלה טובה, נכון? כן או לא? שאלה טובה, מצוינת. תשובה. לא הרי דברי חז"ל, כי הרי דברי הנביאים. הנביאים מדברים על חוויה. כן, אנחנו חווים שרע מגיע מאת השם. אבל מה שחכמים אמרו, שאין רע יורד מלמעלה, הכוונה שהכל באשמת האדם, זה הכוונה. יוסר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. שים לב, הביטויים השליליים נאמר עליהם בורא. בורא חושך, בורא רע. מסביר רמח"ל בספר דעת תבונות, שבורא זה בדרך עקיפה, על ידי סילוק, לא באופן ישיר. לעומת יוצר ועושה, שזה פעולה ישירה. יוצר אור, בורא חושך. עושה שלום, בורא רע. כן? זאת אומרת, יש פעולה אקטיבית, יש פעולה על דרך הסילוק. דרך הסילוק, כן, ברור. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת השם לשער ירושלים. עד כאן ברור? טוב. רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש. ראשית חטאת היא לבת ציון, כבך נמצאו פשעי ישראל. עכשיו נשאלת השאלה, יושבת לחיש זה זכר או נקבה? נקבה. אז יש לי כתוב, ריתמי המרכבה. נכון?
לא, זה על המילה לרכש, לא?
אז מה? אתה רותם את המרכבה לרכש. רכש זה הכוונה הסוסים. רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, נכון? אז רכש זה שם של סוסים. אז רתום המרכבה לרכש, יושב לחיש. פה כתוב יושבת. אלא זה כמו לרתום. צריך לרתום. משום זכור, כמו רתום, כן? רתום המרכבה, צריך לרתום את המרכבה לרכש. למה צריך לרתום את המרכבה לרכש? כדי לברוח. כן? כלומר, תן גז בעברית מודרנית. כן? רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש. לחיש זה בני יהודה, כן. זה כל המ...
לא, אבל יהודים או נוכרים או כנענים?
אני חושב ששאלת, אני חושב שאני עניתי לשאלה שלך. מה אני אמרתי? שלחיש זה ביהודה. באותם הימים לחיש שייכת ליהודה. מזמן סולקו משם הפלישתים, כן? מדובר בתקופה מאוחרת יחסית, שממלכת יהודה הלכה והתחזקה. ולכן, אבל לחיש היא בכל זאת עיר גבול בין יהודה לפלישתים, ותום המרכבה לרכש יושבת לחיש. ראשית חטאתי לבציון, כי בך נמצאו פשעי ישראל. כלומר, הרעיונות שאחר כך נעשו בישראל, למשל הגלים של בית אל ודן, הרעיונות האלה התחילו בלחיש. איך? אין לי מושג. מה? אולי זה התחיל בפלישתים. כן, יכול להיות. מיוחד שמצאנו גלות ארון הברית, כן, שגלתה לשדה פלישתים, ירזו אחר כך לבית שמש. כל האזור הזה הוא אזור שמלמד שיש אפשרות לקחת בשבי את ארון השם. אז הוא לא כזה רציני, ארון השם. אז אפשר לעשות במות, אפשר לעשות כל מיני דברים. לכן תיתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. זאת אומרת, תני שילוחים זה, זה יכול להיות שילוחיה, זה לשון גירוש, נכון? רק מה שבדרך כלל כשמגרשים יש שתי אפשרויות. יש לגרש עם מזונות ויש לגרש בלי מזונות. אם אתה מגרש עם מזונות זה נתן שילוחים. כן, זה הכוונה. לכן תני שילוחים על מורשת גת. מה זה מורשת גת? מרשה, שהיא נקראת מורשת גת. בתי אכזיב לאכזב, איפה זה אכזיב? אבל איפה זה? שפלת יהודה. כנראה, שהכזיב שמדובר עליו, זה לא... נכון, בר כוזבה. כן, זה לא אכזיב שבצפון, אלא והייתה בכזיב ולידתה אותו. למה אתה אומר שזה קשור לבר כוכבה?
שמעתי פעם איזה הברכה שמה.
כן, אבל...
בר כוזיבה שהפך לבר כוכבה דרך כוכבה.
אז אתה מדבר כמו הארי ז"ל. הארי אומר על הפסוק והייתה בכזיב ולידתה אותו, שזה רמז לנשמתו של בר כוזיבה. עניין. והייתה בכזיב ולידתה אותו. מספר בראשית, מה זאת אומרת? בפרשת וישב. על תמר, שמה ש... לא, סליחה, לא תמר. בתשועה, כנעני, ילדה את שלה. כן? שלה בן יהודה, והייתה בכזיב ולידתה אותו. פסוק בפרשת וישב. כן. אז בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, כן, אז זה משחקי מילים החביבים על הנביאים כרגיל. עוד היורש אבי לך יושבת מרשה, עד עדולם יבוא כבוד ישראל. מה? מערת עדולם, אבל גם לי מערת עדולם, יש עדולם. כן? אז עד עוד היורש אבי לך. מה זה היורש? הכובש. כן, מוריש. הכובש יגיע לך, יושבת מרשה. זה, כל האזור הזה זה האזור של, של מיכה בעצמו. כן, הוא מורשתי. אני שכחו. עד עדולם יבוא כבוד ישראל. מכאן ואילך כבר אין כבוד. אין כבוד, יהיה ביזיון. כורחי וגוזי, על בני תענוגייך. ארחיבי כורחתך כנשר, כי גלו ממך. נכון? מה זה לקרוח ולגוז? מתאבלים, הכוונה למרות את השערות, נכון? שזה ביטוי של אבלות. מותר או אסור? אסור, התורה אסרה. אף על פי שהתורה אסרה, אנחנו רואים שלאורך כל התנ"ך, כולל אצל הנביאים, מדברים על כורחה וגיזה. איך לתרץ את זה? אפשר לתרץ בכל מיני אופנים. יש במסכת בבא מציעא, על רבי עקיבא, כשמת רבי אליעזר, אז רבי עקיבא היכה את עצמו עד זוב דם. אז שואלים התוספות, איך זה מותר? הרי אסור לעשות שרטט, נכון? ובבשרם לא ישרטו שרטט, או ולא תיתנו שרט בבשרכם למת. אז איך רבי עקיבא מרשה לעצמו להכות את עצמו עד זוב דם על מותו של רבי אליעזר? אז התוספות עונים תשובה מאוד מיוחדת. הם אומרים, הוא עשה את זה לא על רבי אליעזר, אלא על התורה. התורה של רבי אליעזר שאותה הוא לא יכול ללמוד. זה מה שהוא אומר, הרבה מעות יש לי ואין לי לפורטן. כלומר שרבי עקיבא יצטער על התורה שהלכה. אז אם הוא שורט על התורה, זה מותר. זה לא פשוט לתרץ ככה. ככה מתרצים התוספות. גם הביטוי כורחי וגוזי, הוא נאמר פה לא על אדם ספציפי. הוא נאמר על האומה או על העיר שנשדדת על ידי השודים. אז אפשר באופן ציורי להגיד כורחי וגוזי. כן.
אבל גוזי זה לא ביטוי של גוזי. לגזוז את הצור זה משהו טוב.
לא. לגזוז את מה? את השערות. לגזוז את השערות, זה הכוונה. כורחי וגוזי. על בני תענוגייך. הרחיבי כורחתך כנשר. מה זה כנשר? הנשר בציור העממי הוא משיר את הנוצות שלו. לכן הנשר נראה כמו אחד שיש לו קרחת. ראיתם פעם נשר? כן, זה העית. הוא כאילו מרות כזה. לכן זה בעצם הציור. חיבי כוחתך כנשר, כי גלו ממך. יש לו קרחת, כן, אבל חשוב גם שהוא משיר את כל דוצותיו. ברור. זה מגיל, סך הכל. רק כשרואים אותו בשמיים, זה נראה יפה. טוב. בקיצור, הנביא כאן הוא קשה. כן. הוא מנבא על חורבן שומרון. אחר כך אנחנו רואים דברי תוכחה שלא מופנים דווקא כלפי שומרון, אלא בכלל נגד העושק בתוך הממלכה באותם הימים, כפי שגם ישעיהו הנביא בן דורו אומר. טוב, עד כאן להיום. שלום.